שלום, פרק י"ח. עד עתה דיבר עם אברהם אלוהים. משעה שמל את בשרו נראה אליו השם, ככתוב בפסוק הראשון של פרקנו, פרק י"ח, וירא אליו השם. וירא אליו השם, כפי שנשאל בשיעור האחרון, הוא פסוק קשה להבנה. וירא אליו השם סותר פסוק אחר מפורסם בפרשת כי תישא, לא יראני האדם וחי. אם כן, מה? סותר עוד פסוק שהוא? וירא אל אברהם. לא, דווקא, וירא אל אברהם. רגע. אתם מדברים פה על שני פסוקים סמוכים זה לזה שסותרים. בתחילת פרשת וירא נאמר כך: וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. משמע שמי שנראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, זה השם. נכון? קודם כל, מי אומר וירא? מי שדיבר הפסוק הקודם. כן, אני קורא כאן בספר שמות, פרק ו', פסוק א', נכון? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. אבל מי שנראה באל שדי, זה השם. ושמי השם. מסקנה, לא נודעתי להם. פסוק עלום לחלוטין. כן? גם שם רש"י שואל אותה שאלה. על הפסוק וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, על המילה וירא רש"י מפרש וירא אל האבות, באל שדי הבטחתי מבטחות ובכולם אמרתי אני אל שדי. אז פה נוספת לנו קושיה נוספת, למה התכוון רש"י כשאמר אל האבות? מה חידש רש"י שלא היה כתוב? הרי נאמר אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וידוע לנו שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. אם כן, מה ראה רש"י לנכון להוסיף כפירוש לבארה אל האבות? כנראה שרש"י היה קשה לו משהו. יש שם מכלל, כדי להבין את דברי רש"י אנחנו אומרים מה קשה לרש"י. מה קשה לרש"י במילה וארה? קשה לרש"י מה שקשה לנו פה, וירא אליו השם. איך וירא? והלא, לא יראני האדם וחי. התשובה של רש"י אל האבות, איך יכול להיות וירא? מפני שהם היו אבות, ומכיוון שהם היו אבות זכו לאותה מדרגה שאדם חי איננו זוכה לה. הכיצד? מפני שהם היו אבות. מה זה להיות אבות? אבות זה מי שכל החיים שלו הם עבור הבנים, או במילים אחרות, האבות חיו עבור ייעוד שהובטח לזרעם ולא להם, והם ידעו שזה לא יתקיים בהם כי אם בזרעם. זה מה שנקרא זכות אבות, הזכות שיש להם בזה שהם הסכימו להיות אבות. כי מי שהוא אב ולא בן, הוא לא חי. הוא חי עבור העתיד, אם כן הוא לא חי. אם כן אין קושיה מן הפסוק לא יראני האדם וחי, כי הם לא חיו. אם כן, וירא. איך יכול להיות? אומר רש"י, כי הם היו אבות. ואיך אני יודע שהם היו אבות? באל שדי. כי הבטחתי מבטחות. ובכולם לא אמרתי, ובכולם אמרתי אני אל שדי. כך אומר רשי שם. זאת אומרת, אל שדי זה הצורה שהשם לוקח, לובש, זה הצורה שהוא לובש, כשהוא בא להבטיח הבטחות. למי שההבטחה הזאת לא תתקיים בו, אלא בזרעו, בזהות אחרת. כיוון שהשם מבטיח הבטחות, אז הוא אל שדי. רגע, אתה מדבר על סוף הפסוק. כיוון שהשם הוא אל שדי, לכן הוא יכול להיראות. בסדר? כיוון שהוא מבטיח הבטחות, הוא אל שדי. עד כאן מובן? אבל שמו האמיתי של הקדוש ברוך הוא, מה זה? השם. מה זה השם? זה מי שמקיים את ההבטחות. ושמי, אומר הקדוש ברוך הוא, השם. מסקנה? לא נודעתי להם. לא נודע... מה? אין ויראה ולא נודע. זאת אומרת, הוא נראה בתור השם הנותן הבטחות, אבל לא קיים את ההבטחות, אם כן לא נודע. מה? זה מעלה עצומה. זה מעלה. זה מעלה. מעלה להיות אבות. לכן... לא, 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 לא. אל שדי זה הלבוש לשם הוויה. זה בסדר. אבל הוויה, לדעת שם... יש הבדל בין לראות את השם לבין לדעת את השם. ודאי. וירא אליו השם. אז הם ראו הוויה. אבל הם לא ידעו אותו. כיוון ששם הוויה זה מי שמקיים את ההבטחות. לדעת, הכוונה לחיות את הדבר. הם לא חיו את המשמעות של השם הזה. כי המשמעות של שם הוויה זה מי שמקיים את דברו. כך אומר רשי, כן? ובכולם, הבטחתי בהבטחות, ובכולם אמרתי להם אני אל שדי, ושמי השם... לא הודעתי, לא נאמר, אלא לא נודעתי. לא נודעתי להם במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי השם, שהרי הבטחתי מבטחות ולא קיימתי. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אבל לא הבטיח לקיים. זאת אומרת, הוא הבטיח בתור אל שדי, כשהוא מקיים הוא נקרא השם. לכן, כשהקדוש ברוך הוא בא לגאול את ישראל ממצרים, הוא אומר למשה, לך תגיד לבני ישראל שעכשיו אני השם. בסדר? כלומר, אני מי שבא לקיים את ההבטחה של האבות. שם השם נודע כשהוא נגלה, ושם השם לא נגלה בימי אברהם, כיוון שלא קיים את הבטחתו. אבל נראה, מה זה נראה? פירושו מבטיח הבטחות. בסדר? גם פה, וירא אליו השם, והוא בא לבשר לו מה שיקרה.
הוא כן הבטיח, ויעקב, עתירה אבי יעקב.
איפה זה כתוב על תירב דיאב? ספר ישעיהו. זאת אומרת, הרבה אחרי שיעקב מת, נאמר על
תירב.
איפה עוד לפני זה?
יש לו הבטחה אחרת?
כן, ברור. אבל זה לא ההבטחה שלהם על הארץ. זה לא... הרי מה שהוא הבטיח להם זה הארץ, הוא לא נתן להם את הארץ. טוב, עכשיו בואו נראה את הנאמר כאן. מה?
הרב אמר שזו פעם הראשונה, אבל קוראים בהירה
שם אברהם בתוך מצרים. כן, אבל מי מדבר איתו שם? אלוהים מדבר איתו. ויפול אברהם על פניו ויצחק, וידבר איתו אלוהים לאמור. נכון? פשוט מאוד. מה ש... למה הוא נפל על פניו? זה למדנו לפני שני שיעורים. למה אברהם נפל על פניו כשהשם הבטיח לו את ברית המילה? כשאמר לו... כי כל הברית, כל המעל, כל הברית זה כדי שיתקיים ויראה עליו השם בפרק י"ח. כיוון שהוא עדיין היה ערל, אז כאילו ההתגלות הזאת של פרק י"ח דוחקת בו למול כדי שהיא תתבצע. לכן הוא נפל על פניו, הוא לא נופל. הוא יושב, לא נופל. וירא אליו השם ולונה ממרא. למי נראה השם? לאברהם? אצלי בפסוק זה לא כתוב. אצלי כתוב וירא אליו. אתה מניח שאליו זה לאברהם, בגלל שכך מוזכר בפרק הקודם, נכון? אבל אם נסתכל בפרק י' ז', פסוק כ' ב', ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. פסוק כ' ב'. ולפני כן, כל הזמן, למשל בפסוק ת' ו', בפרק י' ז', פסוק ת' ו', ויאמר אלוהים אל אברהם, ולא נאמר ויאמר אלוהים אליו, אלא אל אברהם, שמו מוזכר. בפרק י"ח פסוק א' נאמר אחרת, וירא אליו השם ואלוני ממרא. ומי ישב שם בפתח האוהל? לפי מה שכתוב, אני מבקש בלי ספקולציות, מה שכתוב, הוא הנה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז הוא נראה אליו, למי? להוא. פסוק ב', כן. נבדוק. פה, אם זה נכון מה שאתה אומר, מדוע בפרק הקודם, פסוק ת' ו', התורה מדגישה שהדיבור היה אל אברהם, ומזכירה את שמו, ופה איננה מזכירה. נבדוק. פסוק ב', וישא עיניו ויער והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. רואים פה את ההדגשה של הכתוב? הכתוב מתעלם לגמרי מזה שהצופה יש לו שם, ויער. וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אגב, לפי הזוהר, שלושת האנשים האלה שנגלו אליו היו אברהם, יצחק ויעקב. איך אומר הזוהר? מי נראה שם? מי זה השלושה אנשים? אברהם, יצחק ויעקב. זה מה שהוא ראה. אז אם תגידו שזה אברהם, אני לא יודע איך אברהם רואה את אברהם. כן? טוב. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ ויקחה פת לחם, וסעדו ליבכם מחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. פתאום מישהו מתעורר, וימהר אברהם האוהל אל שם. אז עם מי דיברו עד עכשיו? היה אפשר להמשיך. וימהר האוהל. אם כבר אנחנו מעלימים את שמו של הצופה, של החוזר, אז היה אפשר להמשיך, בלי להזכיר את שמו. אני אגיד לכם, מי זה היה, מי שקיבל את ההתגלות? זה היה אברהם. אבל ההתגלות הייתה כל כך חזקה שהוא התבטל, הוא הפסיק להיות אברהם לאותה שעה, הוא חדל להיות, כן? הוא היה הוא, כן? הוא זה בכל זאת משהו, כן? לא, הוא לא נאפס, אבל הוא נהיה הוא. הוא זה ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. נסתכל בספר ויקרא, בפרק י"ח, מה נאמר שם? זוכרים? ספר ויקרא, בפרק י"ח, בפרשת אחרי מות. רק שנייה. לא התבלבלתי, זה בפרק ת' ז', פרק ת' ז', בפסוק ג', בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אחר כך פסוק ו', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. פסוק ח' ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. פסוק ט' והקריב אהרון את השעיר. פסוק י' והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. פסוק י"ב ולקח, כבר לא כתוב אהרון, מלוא המחתג החלי אש מעל המזבח מלפני השם ומלוא חופניו כתורץ היום דקה, והביא מבית לפרוכת. איפה זה מבית לפרוכת? בבית קודשי הקודשים. ונתן את הכתורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, ולקח מדם הפר ועיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו, ושחט את ציר החטאת אשר לעם, והביא את דמו מבית לפרוכת, והביא את הדם לתוך בית קודשי הקודשים, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, ועיזה אותו על הכפורת ועל הכפורת, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעים לכל חטאתם, וכן יעשה לו אל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. כלומר, ברגע שמתארים את אהרון נכנס לבית קודשי הקודשים, שמו נעלם. פסוק י"ז, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. הפסוק הזה הוא אבסורדי. הפסוק אומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו. לפחות יש אדם אחד שם, אהרון עצמו. אלא, זה בא לומר שאהרון איננו שם בשעה שהוא שם. הוא בטל לעומת קודש הקודשים. ולכן כשהוא יוצא מבית קודשי הקודשים, זו ממש חיית המתים. זה חידוש, איך הוא יצא משם? הרי הוא לא היה כשהוא היה שם. וכל אדם לא יהיה בו אל מועד. אז זה שהוא בכלל חזר, זו שמחה גדולה. ובכן, מה נהדר? כהן גדול בצאתו. והוא נכנס, פשיטה. נמצא שם איכשהו, כן? אבל כשהוא יוצא, זה חידוש. איך אפשר לצאת משם? כל זה יצא. אז גם פה, וירא אליו השם. אז אברהם בטל באותה שעה להתגלות. זה מה ש... מה? לקיים, לא יראני אדם וחי. הוא באמת באותה שעה לא חי. הוא באמת לא איתנו. הוא לא אדם. זהו. אותו דבר, לא חי, לא אדם, אותו דבר. בואו נחזור לפסוק א', וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. איזו שעה זו? כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. כן, אז כחום היום זו שעת הצהריים, כמו שאתה מתעקש, כלומר, 12, נכון? 12 בצהריים מתחיל הסיפור. מה יש אחרי 12? אחרי זה יש אחרי הצהריים. זאת אומרת, כל הפרשה שאנחנו לומדים לקרות עכשיו היא פרשת תפילת מנחה, לעומת פרשת לך לך, שהיא פרשת שחרית. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. כן, למד. אברהם הוא כשמש עולה ברקיע. מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו. מי העיר ממזרח זה אברהם, שהוא העיר את חשקת הלילה האנושי. בזמן השלטון של האלילות הוא העיר. לבדו. לבדו היה כולו מכון מאיר. ומגיע הזמן של הצהריים. הצהריים זהו שינוי בהנהגה של אברהם אבינו. אתם זוכרים איזה מאבקים יש לאברהם בפרשה הקודמת כדי לנהל את העולם בצדקה. וכאן בא החידוש, עומד להיוולד לו בן שינהל את העולם במשפט. זה מעבר ממידת החסד למידת הדין, או ביממה מן הבוקר לאחרי הצהריים, מזמן של התחלת החיים לזמן שבו צריך לתת דין וחשבון על הנעשה במהלך החיים. כן? מדוע בבוקר זה חסד? להגיד בבוקר חסדך. אדם קם בבוקר, הכל כזה שער, ציפורים וזה, קיבל את החיים במתנה, חסד. לא עשית שום דבר כדי לזכות. אחרי הצהריים אנחנו בודקים מה עשית במשך כל היום. עליך עכשיו להגיש דין וחשבון. זה הזמן של מידת הדין. כן, הוא. זה בדיוק כמו שאנחנו נלמד. לא, זה בדיוק כמו שאנחנו לומדים. כלומר, דווקא בשעה הזאת מתגלה לאברהם שהוא צריך להסכים למידת הדין. וכאן הדיון שלו עם הקדוש ברוך הוא. כל זה קורה בתפילת המנחה. מה? זה לא התעוררות שלו. אבל הודיעו לו שיצחק ייוולד. כן, זה הולך ביחד. כלומר, עומד להיוולד צדיק של מידת הדין, אז עליו לקבל עכשיו את הדין. זאת אומרת, ואם יש צדיק של מידת הדין, אז יתחילו לדון עכשיו. ידונו את סדום. סדום והמורה עכשיו ייתנו את הדין. זה בדיוק מתאים למידתו של יצחק. וכדי שאברהם יוכל להוליד את יצחק, הוא צריך לקבל את זה שנעשה דין בסדום. אם לא, נשמתו של יצחק תתעכב, לא תבוא. כן. כי הוא צריך להוליד אותו. אברהם צריך להוליד את יצחק. וזה מתחיל בדיוק כחום היום. לא במקרה, המלאכים הבאים לדון את סדום, הם הבאים גם להודיע על הולדת יצחק דווקא בתחילת הצהריים. וכל הסיפור הזה קורה, אנחנו נראה כל פרק י"ח ופרק י"ט, זה מתרחש בין הצהריים לבין סוף הלילה. כן? כל הסיפור הזה 18 שעות. כן.
אם זה כל כך ברור, למה אברהם לא מכיר
ביצחק
עד
ההליכה
של
המגיע לתעקדה? הוא לא רואה בו המשך שלו. הוא מסכים למידת... לא, לא. אברהם מסכים למידת הדין של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עדיין איננו רואה איך כיצד הדין הזה הוא ההמשך של החסד שלו. הוא רואה שיש חסד, יש דין. שתי הנהגות. לא, הוא רואה את זה כשתי הנהגות נפרדות. מאותו אלוה, אבל עדיין החיבור בין שתי הנהגות לא ברור לו. לא ברור לו כיצד הדין הוא בעצמו חסד. עד וילכו שניהם יחדיו. וזה בעצם סיומה של פרשת וירא. פרשת וירא מסתיימת בהשלמה בין שתי המידות. וילכו שניהם יחדיו. חידוש. החסד הוא הדין, הדין הוא החסד. חידוש. כן. היום לפני זה? לא היה שום מימוש למידת הדין. כלומר, צריך להכיר את המושגים של התקופה ההיא. כשאברהם היה פוגש את יצחק, זאת אומרת שהבוקר והצהריים נפגשו. המפגש. כזה. לפני כן, לא היה גילוי לדין הזה. כלומר, מי שנידון, לא היה כאן כדי להעיד על כך. כן? זה דור המבול. נגמר. וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים. מי הם אותם שלושה אנשים? לפי הזוהר, אתה זוכר את זה אולי משיעור כלשהו, זה היה אברהם, יצחק ויעקב. אבל מה מתכוון הזוהר כשהוא אומר שהוא רואה את אברהם, יצחק ויעקב? למה הוא מתכוון? כן, למידותיו של הקדוש ברוך הוא. מידת החסד, מידת הדין, מידת הרחמים. אבל כאן יש ויכוח גדול מאוד בין חכמי ישראל לגבי משמעות הפסוק הזה. הרמב״ם אומר דבר פשוט. השלושה אנשים שראה אברהם זה השם. ויראה אליו השם. ואיך הוא נראה? הנה שלושה אנשים. כלומר, יש כותרת, ואחר כך פירוט. איך נראה השם? בדמות שלושה אנשים. אומר הרמב״ם, אל תצמא, הרי כל זה בנבואה. כלומר, לפי הרמב״ם, מי שהיה בא ויושב ליד אברהם בשעת כל המחזה הזה, לא היה רואה שום דבר. וכל הסיפור הזה שהוא רץ אל הבקר, והוא מדבר איתם ורוחץ להם את הרגליים וכו', כל זה לא היינו רואים. היינו רואים את אברהם אבינו, אולי אפילו ישן. כחום היום. כל זה מחזה בלבד. יוצא שהם לא אכלו שם, והוא לא עשה להם עוגות, ולא הביא להם לשנות בחרדל, שום דבר. כל זה במראה הנבואה. כן, בבקשה? כן, אז זה באמת שאלה. אתה מקשיב קושיית הרמב"ן. אני אחזור על הקושיה שלך. כן, אבל קודם כל, מדוע הרמב"ם אומר את מה שהוא אומר? מה לוחץ את הרמב"ם לומר שכל המראה הזה איננו פיזי? כי הרמב"ם נלחם נגד ההגשמה. אז לומר שהמלאכים באים לאכול, והמלאכים הרי הם מקורבים לקדוש ברוך הוא, אין לך הגשמה גדולה מזו. לרמב"ם יש מלחמות גדולות, לכן הוא אומר, כל זה במראה הנבואה, בחלום, לא יודע, איך שאתה רוצה. כן, ויראה אליו השם, פירוט, והנה שלושה אנשים. לא, זה לא פירוט, זה הסבר. כן, יש אנשים בימי הרמב״ם שהיו נותנים, היו מטילים הגשמה באלוהות. כן? מתחילים למדוד לך כמה אלוהים גדול בסנטימטרים. כן? אז זה הרמב״ם היה צריך להילחם נגד. זה אומר, תדעו לכם, כל הדברים האלה הם שכליים, רוחניים, או בדמיון. זה לא דברים חומריים ממשיים. זאת היא דעת הרמב״ם. הרמב״ן נלחם בכל תוקף נגד דעת הרמב״ם, והוא אומר, אסור להאמין לדברים האלה. איך אומר הרמב״ם? אסור. הוא אומר, זה לא נכון. המלאכים, אלה היו מלאכים, זה לא השם. והמלאכים האלה באו ונהיו גוף. נכון שלמעלה המלאכים הם רוחניים, אבל הם התגשמו ואכלו. מה לוחץ את הרמב"ן? למה הרמב"ן כל כך לא רוצה פיור? הנה, מפחד מהנצרות. איפה חי הרמב"ן? בברצלונה, תחת שלטונו של מלך ארגון, כששם הדומיניקנים עושים לו צרות כל יום, אז הוא אומר, אתה השתגעת, אם תגיד שלושה אנשים זה השם, אין לך חיזוק לתיאולוגיה הנוצרית יותר מזה. לכן אומר הרמב"ן, לא יקום ולא יהיה. וגם הרמב"ן מביא גם הוכחות, בין היתר הקושיה שלך. איך יכול להיות שאנשים שמופיעים רק במראה הנבואה מוציאים את לוט מסדום? ואיך כל אנשי סדום נעשו נביאים וראו מלאכים? הרי ודאי, אם זה מראה הנבואה, זאת אומרת שגם אנשי סדום שנסבו על הבית ואמרו, איפה האנשים שבאו אליך הלילה? היו נביאים. אנשי סדום שיהיו נביאים לא יעלה על הדעת. לא אמרתי שלא קל לתרץ, אני רק מביא את הקושיות של הרמב"ן. איך?
תגיד, האדם לפני
שנתו, האדם לפני מטעתו, סופר לראות כל חובב בהם לקחת אותו. אז אתה אומר שבאמת הם ראו, למרות שהם היו רשעים?
גם רשעים זוכים לראות
אותו. כן? מה? אנחנו צריכים לבחון כל הדברים שאתם שאומרים זה השערות יפות, אני רק רוצה לבדוק האם זה נכנס לפסוק. אבל אפשר, כן, יפה. על כל פנים, זה מה שהרמב"ן אומר, לא יכול להיות. הגדיל לעשות, אגב, מי צודק, הרמב"ן או הרמב"ם? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם מי צודק. מי שצודק זה הרמב״ם. איך אני יודע שהרמב״ם צודק? כי הזוהר אומר כמו. הרי אמרנו, מי הם שלושה אנשים שהוא ראה? אברהם, יצחק ויעקב. אם כן, זה הרמב״ם שצודק. שהרי הזוהר, שהוא המורה כביכול של הרמב"ן, הרמב"ן מן המקובלים, הרי הזוהר בעצמו אומר שזה מראה נבואי. אז זה מה שמוכיח לנו שכל דברי הרמב"ן נאמרו מפני הסכנה של העולם הסובב. אבל אכן כן, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות במראה הנבואה בצורה של שלושה אנשים, שלוש מידות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה לא חדש לנו. זה שהמינים עשו מזה מה שהם עשו, אז לא, יבוא, כל הרוצה לטעות יבוא ויתעה. מה? אני פשוט בזה הולך אחרי הנזיר בכתב יד. הנזיר בכתב יד אומר את מה שאמרת. מה? מה? בסדר, הרמב"ן לא ראה את הזוהר, אז מה? אבל בכל זאת, גם אם הרמב"ן לא ראה את הזוהר, אבל ברור שאצל המקובלים הפירוש של הזוהר היה מקובל, גם אם הוא לא נכתב לפניהם. כלומר, זה גישה, עניין של גישה כללית של אותה אסכולה. כן? שהרמב"ן כתב את זה מפני הנוצרים. כן. שלא תגידו שאני אמרתי. עכשיו, בן נחמן. טוב, אם כן, ברור שהרמב"ן צודק, אבל קושיית הרמב"ן, בכל זאת, על אנשי סדום, כיצד הם ראו את מה שהם ראו, אז צריך לענות, אם כמוך או כמוך, אנחנו נראה עוד מעט. עכשיו, יש פירוש מקורי, לא כדברי הרמב"ן ולא כדברי הרמב"ם, אלא דעת הרלב"ג. הרלב"ג חי שני דורות אחרי הרמב"ן, יש כאלה שאפילו אמרו שהוא היה נכדו, אבל זה כנראה לא נכון. הרלב"ג אומר, שלושה אנשים, אלה היו שלושה אנשים. פשוט מאוד. אנשים, בן. מה? נביאים, ילודי אישה. הם היו, מה? שאלת הרלב"ג. עכשיו, הרלב"ג אומר מדובר על שלושה נביאים, והם באו א' לבשר על לידת שרה, על לידת יצחק לשרה, באו לרפא את אברהם ובאו להפוך את סדום. וזה תואם את שיטתו הכוללת של הרלב"ג בספר מלחמות השם, שלא יעשה נס ללא נביא. כל מקום שבו תמצא שהיה נס, היה נביא שם. זו דעת הרלב"ג. יש לזה סיבות תיאולוגיות מסובכות שלא נתעסק בהן כעת. מדוע הרלב"ג אומר את הדבר הזה? יוצא לפי זה ששלושה אנשים שראה אברהם היו שלושה נביאים. יש פה שני חידושים לפחות ברלב"ג. א', שמשנים את שמם אחר כך למלאכים. אבל זה לא כל כך קשה, שהרי מצאנו בכמה מקומות בתנ"ך שהנביאים נקראו מלאך. ויעל מלאך השם אל הבוכים, ושם מדובר בוודאות בנביא. ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים. מה זה מלעיבים במלאכי האלוהים? מדובר בנביאים. כך שמצאנו שהמלאכים, שהנביאים נקראו מלאכים. יש פה נקודה נוספת, שלפי הרלב"ג יוצא שכבר בימי האבות היו נביאים שלוחים, וזה בוודאי שלא כדעת הרמב"ם שכתב בספר מורה נבוכים שנביא שלוח הראשון בהיסטוריה היה משה. היו לפני כן נביאים אחרים, אבל לא נשלחו אל זולתם, לא נשלחו אל אומה או אל אנשים. בעוד שלפי הרלב"ג, הנביאים פה אכן נשלחו לאברהם, ונשלחו אל סדום. מה? לא, נביא לא חייב להיות שלוח. יש שני סוגי נביאים, כפי שהרמב"ם בעצמו כותב בהלכות יסודי התורה, יש נביא שלוח ונביא שאיננו שלוח. יש נביא שהשם נגלה אליו לצורך הרחבת דעתו, ויש נביא שהקדוש ברוך הוא שולח את מישהו אחר. לכן ההנחתך שאיננו נביא אם הוא לא שלוח, איננה נכונה. מה? הגמרא לא אומרת את זה, כי הרמב״ם לא היה חולק על הגמרא. תראה לי פה הגמרא אומרת את זה. עכשיו, אם תראה שזה כתוב, לא נגד, כן? אבל זה לא כתוב, לפי מה שאני יודע. כמו שאומרים, בבבלי זה לא כתוב. עכשיו, אם כן שלושה אנשים צרים עליו, אגב, עוד דבר שפה מחזק את דעת הרמב״ם, אם הם ניצבים עליו, מה זה עליו? לידו, נכון? להיות ניצב על, הכוונה להיות ליד, והנה ניצב על עולתו, כן? הוא ליד עולתו. אז אם הם לידו, אז איך ויר וירוץ לקראתם מפתח האוהל? הרי הם היו לידו, מה הוא צריך לרוץ? אלא מדובר בחלום, הכל אפשרי. אני רואה מישהו לידי, ואף על פי כן אני רץ אליו. וכאן, יש סיפור שלם, הוא נותן להם לאכול. מה? אל תדאג, הוא יסתדר, הוא יגיד אין מוקדם ומאוחר. יוקח נע מעט מים ורחצו רגליכם, ישענו תחת העץ. כלומר, פה אנחנו רואים אדם שמצד פשט הדברים, אף על פי שהוא חולה, הוא מכניס אורחים. וזה דברי רש"י שמביא כאן מהגמרא, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, שאברהם עכשיו מקבל התגלות אלוהית, ואף על פי כן הוא מתעסק באנשים שצריכים לאכול ולשתות. כן, אבל למה בחלום הוא רואה את זה? למה הוא רואה את עצמו עושה את זה? הוא רוצה, כי פה רוצים להפגיש את אברהם בכל מלוא מידת חסדו, היכולת שלו. כן, חז"ל אומרים, הוא ראה אותם כערביים שמשתחווים לאפר רגליהם. משתחווים לאפר שברגליהם. הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהוא קורא את הפסוק הזה, היה אומר, פוי! מה זה, אנשים, שפלות כזאת, שאדם משתחווה לאפר. ואף אחד אומר, עם אנשים כאלה, אברהם גומל חסד. כן? כאן יש סיפור שלם, ויקח חמאה וחלב, פסוק ח', ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ועומד עליהם תחת העץ ויוכל. מה? לא שומע. הכתוב מפגיש אותנו. כן. מה, איפה זה כתוב? נו, אז מה? איפה כתוב כאן שאין נביא לא שלו? לא, רש"י אומר ככה, דאין הוא נביא שנתנבאו לישראל בשליחותו של מקום, והוא לא נשלח לישראל בשום נבואה. אז גם אם הוא נביא, כפי שכתוב במפורש במקום אחר שדניאל מן הנביאים, הרי דף אחרי זה הגמרא אומרת שדניאל היה נביא. לא, זאת אומרת, בסנהדרין, הגמרא אומרת שדניאל היה נביא. מכיוון שלא נשתלח לישראל, לעומתם הוא לא נביא. כי נביא שלוח הוא במעלה יותר גדולה מנביא לא שלוח. מובן? אוקיי. במיוחד שב-48 נביאים שנתבו לישראל, רש"י מונה דניאל. מה נעשה? ונחלקו בזה הרמב"ן ורבי יצחק אברבנאל, שהרמב"ם אומר שדניאל היה נביא, רבינו יצחק אברבנאל אומר שלא, והשל"א אומר שהיה משיירי הנבואה. כך שכל האפשרויות קיימות. הלאה. פסוק ח', ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם. אז נותן להם. חמאה וחלב, חמאה וחלב זה חלבי, ובין הבקר אשר עשה זה בטוח בשרי, וייתן לפניהם. אז הם אכלו חלבי ובשרי, חמאת בקר וחלב צאן, נכון? כן, אז מה? אבל זה חמאה. חלב, חלב, מה אתה רוצה? חלב, פה כתוב. מה? חמאה בשרית, אתה אומר. חמאת בקר זה החמאה שבא מן הבקר. מה הבעיה? לא יודע. אבל בכל מקרה, כתוב כאן חלב. מה? אתה אומר שאכלו את החלב, בירכו ברכת המזון.
אה?
זה לא פשוט. מדוע אסור לאכול בשר בחלב? כי אנחנו לא מסוגלים לחבר בבת אחת את מה שהחלב מייצג עם מה שהבשר מייצג. אבל שם מדובר בעולמות העליונים, בעולמות העליונים, הכל שורש אחד. אז שם דווקא אוכלים בשר בחלב. מה בערבים?
ערבים.
הם ערבים. אז עשית ממלאכים, עשית ערבים. כתוב גם ביוכלו. הוא חשב, נגיד שהוא חשב אותם לערבים, אבל למה הם אכלו? כן? מה, בשר בחלב? מה? טוב, קימו כל התורה כולה. בסדר, אני רק אומר. ברור שפה מדובר במצב עליון. התורה לא הייתה מספרת סתם ככה. כן, רוצים להגיד, אם התורה מספרת לנו שהוא נתן להם גם חמאה וגם בקר, זה בא להגיד לך שפה מדובר במציאות עליונה, בשורשי המציאות. וזה יש לזה חשיבות, כיוון שמדובר פה על ירידתה של נשמה גבוהה לעולם, ירידת נשמתו של יצחק. אז עכשיו עושים לנו קצת טיול בעולם מחצב הנשמות, שנדע על מה מדובר. כן. טוב, זה מסובך, אבל נגיד לך על דרך המוסר מה זה בשר בחלב. חידוש של הרב אבינר. אומר כך, חלב זה גזל, בשר זה רצח. עכשיו, חלב זה גזל מותר. זה גזל מותר, התורה התירה את הגזל הזה. בשר זה רצח מותר, התורה התירה את הרצח הזה. אבל אל ת... כן? כן? יפה, זה של הרב ציודה. אז אל תערבב מדרגות מוסריות, שניהם מותרות, אבל אל תשווה גזל לרצח. בסדר? מה? לכן רצח זה מותר, בשר זה מותר, הרצח הזה מותר, בשר זה מותר, חלב זה מותר, אבל אל תערבב, גם כשזה מותר. בסדר? מה? כן. זה בא לגלות לנו את חסדו של אברהם, כי עכשיו אברהם צריך ללמוד על מידת הדין. המידת הדין הזאת צריכה להתנגש בחסד של אברהם. אז פה אברהם מופיע בכל מלוא חסדו. כן, כן, יוצא מגדרו. כן, רואים פה הכנסת אורחים במדרגה עצומה. כן. ומה הוא לומד שם מהמלאכים האלה? מידת הדין בכל תוקפה. כן, ההתנגשות הזאת מולידה את יצחק. מה? הוא ללמד מה זה מידת הדין, הוא יקבל אותה. אנחנו נראה עוד מעט. כן. כן. הם נראו כערבים, והם מלאכים. כן. מה? ויאמר שוב ושוב. סליחה, לפני כן אני צריך לתרץ את קושיית הרמב"ן בכל זאת. כן? מה עם אנשי סדום? אני מציע לכם לראות רק רגע בפרק י"ח פסוק כ"ב. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. זאת אומרת שהמחזה לא נגמר, עודנו עומד לפני השם. ואז מה קורה במחזה? אברהם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, נכון? חלילה לך וכו'. כן, גילוי השם. מה? הוא רואה אותה, הוא רואה את השם, רוצה להעניש את סדום. מה? לא, נשאר אחד השלישי, שניים הולכים, השלישי נשאר. פסוק, בפרק י"ט פסוק א', ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מי רואה את זה? אברהם. ואז הוא רואה את המלאכים בסדום כשלא רוצים לקבל אותם. עד מתי כל הסיפור הזה נמצא בראש של אברהם? נא להסתכל בפרק י"ט פסוק כ"ה. ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה ותבת אשתו מאחריו ותהי נציב מלח וישכם אברהם בבוקר. כן, אל המקום אשר עמד שם את פני השם. זאת אומרת, כל זה, כלומר אברהם התחיל את המחזה שלו בחצות היום וסיים אותו בזריחה של המחורה. לא, כל זה חלום. לא, הוא לא רואה את הפיכת סדום. הוא לא רואה את הפיכת סדום. מה שהיה במשך הלילה זה שסדום נהפכה, אבל אברהם ישן. ניבא, ניבא, ניבא בחלום. כל זה בחלום. ובאותו זמן, באותו זמן קורה גם בסדום מה שקורה. עכשיו תסתכלו בפסוק כ"ח, וישקף על פני סדום ועמורה ועל פני, כל פני ארץ הכיכר וירווינה עלה כיתור הארץ כיתור הכבשה. עכשיו נשאלת השאלה, מי הציל את סדום? מי הציל את לוט? בואו נבדוק. בזכות זה שלוט מכניס אותם, נכון? בואו נבדוק פסוק כ"ט. פסוק כ"ט, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפוך את הערים אשר ישב בהן. יוצא שזכותו של אברהם הוציאה את לוט ולא זכות לוט הוציאה אותו. זאת אומרת שלוט היה ידוע כאדם המכניס אורחים במידה מסוימת, ואת זה הוא למד מאברהם ובזכות זה ניצל. זאת אומרת שמה שקרה בדיוק ללוט באותה שעה וכיצד הוא יצא מן העיר, הדבר הזה לוטה באמת בערפל. כן? זה לא ברור כל כך איך הוא יצא, אבל אברהם רואה את לוט מדבר עם האורחים שלו וכיצד עיר שלמה מוכנה להרוג אותם ולבוא עליהם וכיצד הוא מוכן להוציא את שתי בנותיו וכל כל זה אברהם רואה. אינני יודע. לא על זה מענישים אותם. כל זה באים להראות לאברהם בשידור מרחוק, באים להראות לו את רישת אנשי סדום. אומרים לאברהם, הנה אתה רואה איך הם מתנהגים? זה בדיוק מה שעושים, זה בדיוק נקרא להגיד לו. כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. בסדר, עוד לא הגענו לדיאלוג, אתה צודק, עוד מעט נגיע לזה. כן, בגלל הוויכוח מגיע לו שיראו לו. נו, כן, אז מה? אבל למרות הבסיס, אברהם מתנגד, וזה כשאנחנו נגיע, הרי זה השאלה שפה נשאלה, הרי בשם מידת הדין הוא מתווכח, אנחנו נראה את זה. כן, השופט כל... עוד לא הגענו לוויכוח, אני רק הקדמתי לכם את כל הנושא הזה כדי שיהיה לכם תשובה לשאלת הרמב"ן. אבל אני רוצה לחזור עכשיו על הולדת יצחק, בסדר? פסוק בפרק י"ח, אני חוזר, כן? פרק י"ח, פסוק ט', ויאמרו אליו, ויהיה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוב אליך, כעת חייו הנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. זה לא ברור. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. זאת אומרת, האם גם שרה פה מתנבט? מן הסתם שכן. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ואומר השם אל אברהם, למה זה צחק השרה לאמור, אף אמנם ילד ואני זקנתי, יפלא מהשם דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותחחש שרה לאמור, לא צחקתי כי ירע, ויאמר לא כי צחקתי. הגננת שואלת, מי פה צחק? לא אני, זה כן את. זה בערך הרמה של הוויכוח, איזה מין דיון זה. כן? כתוב גם בראשית רבה, מעולם לא סך הקדוש ברוך הוא, לא נזדקק הקדוש ברוך הוא להשיח אלא עם אותה צדקת. מה זה להשיח? הרי הקדוש ברוך הוא דיבר עם כמה נביאות, אז מה זה שלא, שהקדוש ברוך הוא לא נזדקק להשיח אלא עם אותה צדקת? שיחת חולין. כן? שיחה זה שטויות. כן? כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה, מאכילים אותו דחה לרתמים. זאת אומרת, שיחה זה דברים של מה בכך. וזה באמת לכאורה נראה דברים של מה בכך. כל הסגנון הזה הוא סגנון בדיחותי. חוץ מזה, מה זאת אומרת? היא מנסה לשקר. למי היא מנסה לשקר? כן? היא נביאה. בנבואתה היא מנסה להכחיש כי היא הרעה וצריך להגיד לה לא, כי היא צחק. כן? מה אתה אומרת? נאמר גם לו וגם לה, ושרה שומעת כתוב. מה זה שרה שומעת? מה? נו, אז מה השאלה שלך? כן, למה גם לא מתייחסים אליה? כן, כל הדברים, זה תרבירו. אתה מגדיל את השאלה. ההסבר הוא פשוט מאוד. איפה היא צחקה? בקרבה, נכון? אני חוזר פה לפסוק י' ב' ותצחק שרה בקרבה. איפה זה קרבה? זה הנשמה שלה. מדוע? כי ברגע שמודיעים על הולדת יצחק, נשמה כזאת גדולה, עצם העובדה שיש הודעה אלוהית על לידתו של יצחק, מאותה שעה נשמתו של יצחק מתחילה לרדת לעולם. דרך מי היא יורדת? מאותה שעה שיש הודעה אלוהית על לידתו של יצחק, מאותה שעה נשמתו של יצחק מתחילה לרדת לעולם. אנחנו הרי מטיילים פה בתוך מחצב הנשמות. רק רגע, דרך איזה צינור עוברת נשמת יצחק? דרך נשמת שרה, היא לא נכנסה להיריון, דרך הנשמה שלה. מתי צוחקים? כשמשהו מדגדג, זאת אומרת, משהו שדוחק. זאת אומרת, יש פה דחיקה, יש פה מציאות חדשה. צדיק של מידת הדין בא לעולם, כל חידוש. כל חידוש מצחיק. אבל הצחוק הזה נעשה בקרב הנשמה שלה. במודע של שרה זה לא היה. לכן, אומרת שרה, היא לא משקרת, לא כתוב שהיא שקרה, או שהיא כזבה. כתוב, ותצחק, זאת אומרת, ותחחש שרה, למור לא צחקתי. מה איך אתם אומרים שצחקתי? זה לא נכון. אני מלאה יראה, כי ירע. ויאמר, לא, כי צחקת. צריך היה לגלות לשרה שהיא צחקה בעומק נשמתה, כדי להכין את האישיות שלה להופעתו של יצחק אביו. ותחחש, כי היא אין לה ברירה אלא לחחש. מה היא תגיד? באמת צחקתי? מה פתאום? היא אומרת, אתם אומרים שצחקתי, אני לא שמתי לב. אז אומרת את זה, לא, כי צחק, אתה צריכה לדעת את זה. זה נעשה בדרך של רמיזה. זה נעשה בדרך של רמיזה מפני גודל נשמתו של יצחק. כלומר, אי אפשר לדבר עליו ישירות. הצחוק הזה הוא צחוק הבא, זה כמו הבדיחות הכי טובות זה ברמז, לא? אז זה בדיוק העניין. לא נזדקק קדוש ברוך הוא להשיח אלא אם אתה צדקת. כלומר, צריך שיהיה צחוק בעולם. אז גם הסגנון של הנבואה הוא סגנון של צחוק. כאילו, אני יודע, מקניטים אחד את השני קצת. למה זה צחק השר? סגנון כזה, סגנון של הכנסה. כן.
למה
את השרת הזוויד שהיא צחקה? כי היא צריכה ללדת את יצחק. אז צריך שהאישיות שלה תשתנה, שתקבל את הצחוק הזה. צחוק זה מה שיוצא מן החוק. רגע, אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה. מה זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם מלד ואני זקנתי? האם זה מה שהיא אמרה? היא לא אמרה את זה. היא אמרה, ואדוני זקן. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. איך להבין את זה? אלא הסבר הוא פשוט. במה היא תולה את זה שהיא לא תלד? בזה שהיא זקנה ואברהם זקן. במה זה באמת תלוי שהיא תלד? בקדוש ברוך הוא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, למה זה צחקה לאמור? זה צחקה שרה לאמור אף אמנם מלד. ואני זקנתי? זאת אומרת, אני זקנתי מלעשות נס? זה אגב בבראשית רבה, שחור גבי לבן, מה שאמרתי לך. ככה, בראשית רבה ככה הבין את הפסוק. אחר כך הוא מביא את הפירוש השני שמובא ברש"י, שזה מפני שלום בית. אבל למה רש"י הביא את הפירוש השני ולא את הראשון? כי לנו זה יכול להיראות כביכול ככפירה. איך יכול להיות שהם כופרים בניסים? לכן רש"י לא יכול להביא את זה, אלא הוא אומר מהי ההשלכה המוסרית עבורנו, שלום בית, שמותר לשקר מפני שלום בית. אבל מצד האמת זה לא קושיה, כי הם היו, זה היה הנס הראשון בהיסטוריה. לפני כן לא היה נס.
שום נס או נס
כזה? שום נס. לא היה נס בהיסטוריה עד אז. מה אתה אומר? כבשן האש לא כתוב בתורה. זאת אומרת, מכיוון שזה הנס הראשון, מי שלא הורגל בנס, איננו עשוי לחשוב שיהיה נס. לכן אצלם זה לא כפירה, זאת שאלה. ולכן הוא כתוב, אני זקנתי? אני יכול לעשות ניסים. כן, מה אתה אומר? נו, נכון, נכון. מה זה קשור ללמור? נכון. זה הצחוק שהיה בנשמתה. זה הצחוק שהיה בנשמתה. מה הצחוק? החידוש. איזה חידוש? שהיא תלד למרות שהיא בלטה. טוב, יש לכם המון שאלות, אבל כבר הגיעה השעה 10. תשמעו את זה לפעם הבאה.